מסכת עבודה זרה דף נון ג', נתחיל בעמוד הקודם, 11 שורות מלמטה במשנה. מתנידין, עובד כוכבים ותל עבודה זרה שלו ושל חברו. בישראל אין ותל עבודה זרה של עובד כוכבים. יש הלכה, אומר התנה, שאף על פי שעבודה זרה היא אסורה בהנאה, אם הגוי לוקח את העבודה זרה הזו ומבטל אותה, כפי שנראה בהמשך, דהיינו שובר לה איזה עבר וכדומה, הרי מראה בזה שהוא מזלזל בעבודה זרה הזו, והיא מותרת מאותה שעה בהנאה. חדש התנה, בין אם העבודה זרה הזו היא שלו, בין העבודה זרה של חברו, הוא בכלל אין דרכו לעבוד את הסוג הזה של העבודה זרה הזו. אמר פיכן, יש לו כוח לבטל, וזה מותר בהנאה מאותה שעה. אבל יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי. המבטל עבודה זרה מבטל משמשיה, ביטל משמשיה משמשים מותרים והיא אסורה. אם לאותה עבודה זרה יש דברים שמשתמשים בהם לצורך עבודה זרה, כל מיני כלים וכדומה, אם הוא ביטל את העבודה זרה ומותרת בנה ממילא, אותם כלים שמשמשים בה לצורכה גם הם ביטלים והם מותרים. אבל אם האדם הזה לא ביטל את העבודה זרה אלא ביטל רק את המשמשים בלבד, אז הם אכן מותרים בהנאה, אבל עבודה זרה עצמה עדיין אסורה. גמרא מתנה לרבי לרבי שמעון ברבי, עובד כוכבים ותל עבודה זרה שלו ושל חברו. אמר לרבי, שנית לנו בידותך עובד כוכבים מבטל עבודה זרה שלו ושל ישראל. אומרת הגמרא, רבי לימד את בנו רבי שמעון. זה לא רבי שמעון בר יוחאי, אלא רבי שמעון בנו של רבי. לימד אותו את המשנה שאמרנו עכשיו, שעובד כוכבים ותל עבודה זרה שלו ושל חברו. אמר לו בנו, רבי, הרי אתה לימדת אותנו בצעירותך, שגוי יכול לבטל לא רק את העבודה זרה שלו, אלא יכול לבטל אפילו עבודה זרה של יהודי. גם את זה הוא יכול לבטל. אז כן, עכשיו מה? חזרת בך? שואלת הגמרא די ישראל, מי קמי בטלה? והי, ושם בסתר כתיב. שואלת הגמרא, הייתכן שרבי אמר אי פעם שעבודה זרה של יהודי יש אפשרות לבטל אותה? והרי מהפסוק ארור האיש שיעשה פסל מסכה ושם בסתר, למדו חז"ל מה זה ושם בסתר? שצריך לשים אותה בסתר, צריך לקבור אותה, שאין איזה ביטול, אי אפשר לבטל את זה. עונה הגמרא, אמר בהלל ברה דרבי וולס, לא צריכה שיש לו בה שותפות. הכוונה היא שרבי בתחילה סבר בילדותו שאם עבודה זרה יש בשותפות של ישראל ושל הגוי, אז הוא אמר, אז זה לא נאמר בסם בסתר. אופן כזה מועיל הדבר הזה ביטול. ולאחר מכן רבי סבר לאסור בדבר הזה, ולכן הוא אמר רק את שלו ושל חברו הוא יכול לבטל, אבל לא של ישראל. אומרת הגמרא, בילדותו מייקה סבר, ובזכנותו מייקה סבר. לאותו סבר, ישראל דעתה דעובד כוכבים פלח. כיוון דעובד כוכבים מבטל דנשה, ישראל נמי מבטלה, מבטלה. ובזכנותו סבר, ישראל דעתה דנשה פלח. כי אם בתל עובד כוכבים דנשה, ישראל לבטיל. אומרת הגמרא, מה סבר רבי בצעירותו, ומה הוא סבר לאחר מכן בזכנותו? הגמרא, בצעירותו רבי סבר, שהיהודי, כשהוא עובד עבודה זרה, הוא עובד זה רק בגלל שהוא נגרר אחר הגוי, וממילא כאשר הגוי גם הוא מבטל כבר את העבודה זרה הזו, ממילא ישראל בוודאי ובוודאי שהוא מבטל את העבודה זרה הזו, ולכן כל העבודה זרה כולה מותרת בהנאה. אבל בזקנותו סבר רבי, ישראל כשעובד את העבודה זרה הוא לא נגרר אחר הגוי, אלא הוא עצמו בעוונות מדרדר ועובד אותה. לכן אף על פי שהגוי יכול לבטל את החלק שלו בעבודה זרה, מכל מקום את החלק של ישראל הוא לא יכול לבטל. וכיוון שיש באותו הפסל חלק של ישראל שאותו אי אפשר לבטל, אלא גם החלק של הגוי, הכל נאסר. איכא דמתנא לאספה, ישראל אינו מבטל עבודה זרה של עובד כוכבים. פשיטא, אמר בהלל ברה דרבי וולס, לא נצריכה אלא שיש לו בה שותפות. כמה שמעלן, ישראל הוא דלה מבטל דעובד כוכבים, אבל עובד כוכבים דנשה מבטל. יש אומרים שדברים של רבי הלל נאמרו על הספר של המשנה. המשנה אומרת שישראל לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי, ואז זה הקושי, פשיטה, ודאי שהוא לא יכול לבטל, רק גוי יכול לבטל. פסילי אלוהים, דרשו חז"ל, אם הגוי פוסל את האלוה שלו, והיהודי לא יכול לבטל את זה. אז זה חידש רבי הלל ואמר, חידוש הוא באותו עבודה זרה ששייכת בשותפות ליהודי ולגוי. וזה בא לחדש את הדיוק של הדין, שדווקא ישראל לא יכול לבטל את החלק שלו, של העבודה זרה של הגוי. אבל הגוי עצמו כן יכול לבטל את החלק שלו, ולומר שאחרי שהוא מבטל את זה מלא העבודה זרה הזו, חצי מנה מותר בהנאה וחצי מנה אסור בהנאה. איקא דמתנא בריתא, שמעון בן עשיא אומר, העבודה זרה של ישראל אין לה בטלה עולמית. מה עולמית? מר בהלל ברית רבולסו נצחה, אלא שיש לו לעובד קרובים בשותפות. כשמענן דישראל, הדעתה נפשי פלח. שומרים שהדברים שרבי הלל האלה נאמרו על הבריתא, שכתוב שם כך. שמעון בן עשיא אומר, העבודה זרה של ישראל אין לה ביטול לעולם. מה הכוונה לעולם? אז הוא בא להסביר רבי הלל, שהכוונה היא, אם יש לו לעובד כוכבים לאותו הגוי, יש לו בזה שותפות באותה עבודה זרה של ישראל. הייתי חושב שלכאורה היהודי, מה שהוא עובד את העבודה זרה, רק כי הוא נגרר אחר הגוי ומלא, אם הגוי יבטל את החלק שלו, אז גם, של ישראל גם כן, זה יהיה בטל. כמה שמעלן, שלא כך, אלא יהודי הוא עובד מדעת עצמו. ולכן, כמה שהוא מדעת עצמו, אז לא תלוי בדעת הגוי. ואף על פי שהגוי מבטל את העבודה זרה שלו, חלק של ישראל עדיין הוא אסור. מתניתין. כיצד מבטלה? איך אדם, הגוי הזה יכול לבטל את העבודה זרה שלו? קטע ראש אוזנה, ראש חותמה, ראש אצבעה, חשף על פי שלא חסרה, ביטלה. אם הוא שבר איזה חלק באותו הפסל, כאן התנא מדבר על עבודה זרה שעשויה בצורה של אדם. הוא עדין כל עבודות זרות למיניהם. אז אם הוא כך הוריד את הראש של האוזן, החותם שלו, את האצבע, או שפחסה, כלומר מעך את העבודה זרה, אף פי שלא חיסר מן הכלום. לא שבר מן אף פי כן, הוא ביטל אותה. הוא מיתרת בהנאה. רק בפניה. אבל אם אותו הגוי רק, הוא ירק בפני העבודה זרה, למרות שהוא ביזה אותה עדי כך, או השתין בפניה, או גררה. הוא גרר אותה בתוך הטיט, והצועה והרפש, או זרק בה את הצועה, הרי זו אינה בטלה, כפי שתכף נראה בגמרא, מפני שהגויים, אבל על פי שבאותו הרגע הוא כועס על עבודה זרה שלו ומבזה אותה, כל מקום לאחר מכן הוא חוזר שוב ועובד את העבודה זרה הזו. לכן זה לא הגדרה של ביטול, אלא אם כן יעשה דבר שאי אפשר כבר יותר להחזיר את המצב. אם הוא שובר לה את האוזן וכדומה, זה דבר שהוא אי אפשר להחזיר את המצב אחורנית, זה נקרא באמת ביטול. מחרה ומשכנה, רבי אומר ביטל, אחרי אומרים לא ביטל. אם הגוי מחר את העבודה זרה הזו, או שהוא משכן אותה, כלומר לקח הלוואה ונתן זה בתורת משכון, פרשים מסבירים, מוכיחים מתוך הגמרא, שהכוונה כאן שהוא נתן זה בתורת משכון והוא עבר הזמן שהוא יצרפו את ההלוואה ולא פרע. מה שאומר שבעצם הוא לא מתכוון לפדות את זה שוב, זה עומד להישאר עולמית ביד המלווה. באופנים האלו, רבי אומר, זה נחשב שהוא ביטל את העבודה זרה. זה מראה שהוא בעצם, אין לו חפץ בזה יותר. ולחכי אומרים, הוא לא ביטל, זה עדיין באיסורו עומד. גמרא, כאילו חסרה במאי ביטלה, ומזירה שפחסה בפניה. בעת הגמרא, למדנו במשנה שאם הוא מעך, פחסה, מעך את העבודה זרה, אז הוא ביטל. לחכה במה זה יתבטל? הרי כל העבודה זרה עדיין שלמה. ובזירה כאן מדובר שהוא מעך את פניה, דהיינו השחית את הצורה של הפנים, ומלא ודאי שזה ביטול. רקק בפניה והשתין בפניה. מנעני מליה מחזקיה דאמר קירה, מליה קירה והתקצף, וקילל במלכו ואלוהה ופנה למעלה. וכתיבת ראה, ואל ארץ יביט, והנה צרה וחשיכה וגומר. ואגב תקילל במלכו ואלוהה ופנה למעלה, אל ארץ יביט. מנעין הדבר הזה שאפילו אם הגוי רקק פני עבודה זרה אפי כן, הוא עדיין עובד זה. המחזקה כתוב פסוק על העבודה זרה, אותו הגוי עובד עבודה זרה, כתוב והיה כי רעב, והוא רואה שהעבודה זרה לא רעילה לו כלום, והתקצף וקילל במלכו ובאלוהה ופנה למעלה, כלומר הוא נושא עיניו לשמיים, לאלוקים, לאלוקים אמיתיים. ומה כתוב אחר כך? אחרי שכשברכו מושיע אותו, כתוב אל ארץ יביט, חוזר חזרה מסתכל לארץ, לעבודה זרה שלו, ונצרה וחשיכה וכו'. כלומר למדנו מכאן שאפי שכועס העבודה זרה שלו, אחר זמן קצר הוא חוזר לעבוד שוב, ולכן אבל פי שהוא יורק הוא עשה ביזויים אחרים לעבודה זרה, זה לא מראה שהוא מבטל אותה לגמרי, אלא אם כן שבר את העבודה זרה, זה נקרא ביטול. מחרו משכנה הרבי אומר ביטל וכו'. זעירי אמר רבי יוחנן, ירמיה בר אבא אמר רב, הד אמר מחלוקת בצורף עובד כוכבים, אבל בצורף ישראל דברי הכל ביטל, הד אמר בצורף ישראל מחלוקת. החלקו האמוראים, זעירי בשם רבי יוחנן, ולעומתו רבי ירמיה בר אבא בשם רב. אחד אומר, מה שרבי סובר שאם הוא מחר את אותה עבודה זרה, אז זה מראה שבעצם הוא ביטל. ואילו חכמים סוברים שלא ביטל, המחלוקת הזאת היא אך ורק כאשר הוא מחר את זה לחברו שהוא צורף שהוא גוי. שאז הוא אומר אותו המוכר, מה בכך שהוא מוכר? איזה ביטול יש פה? כיוון שגם חברו, הוא יעבוד את זה, אז הוא לא חושש למכור את זה. אבל אם הוא מכר את זה לישראל שהוא צורף, אז בוודאי דברי הכל ביטל. גם החיים מודעים שאותו הגוי שמכר את זה, זה מראה שהוא ביטל את זה, כי הוא יודע ודאי מה ישראל יעשה בזה. הוא לא עובד את העבודה זרה, הוא ודאי ישבור אותה. ולכן ממילא זה נקרא ביטול בעצם חירה, אפילו לפי דעת חכמים. ואחד אמר, ואילו חברו אומר לו, בצורף ישראל מחלוקת, אפילו כאשר הוא מכר את זה לישראל חברו, אף כן הגוי, לפי דעת חכמים, דעתם, שזה לא נקרא ביטול. כי הוא אומר, למה שהישראל ישבור את זה? הישראל ימכור את זה, זה עולה כסף. ישראל ימכור את זה לאיזה גוי. היא באה להוא, בצורף ישראל מחלוקת, אבל צורף עובד קרבים דברי הכל לא ביטל? או דילמה, בין בזה ובין בזה מחלוקת. שואלת הגמרא, מי שאמר בצורף ישראל מחלוקת, מה כוונתו? האם כוונתו לומר שאפילו בצורף ישראל מחלוקת? דהיינו רוצה להסביר שחכמים וריבי נחלקו בין כאשר הוא מכר את זה לגוי, או בין כשהוא מכר את זה לישראל בכל אופן מחלוקת? או כוונתו לומר לא. כוונתו לומר שהמחלוקת שלהם אך ורק כשהוא מכר את זה לצורף ישראל. אבל הוא מכר את זה לצורף גוי, באופן כזה, אז באמת לכל הדעות, אפילו ריבי מודה, שאכן העבודה זרה הזו היא לא בטלה. תשמע, דאמר ריבי, נראין דבריי שמחרה לחבלה, ודברי חבריי שמחרה לעובדה. מה לחבלה ומה לעובדה? אלי מה לחבלה, לחבלה ממש. לעובדה, לעובדה ממש. מה יתעמד דמן דאמר ביטל, ומה יתעמד דמן דאמר לא ביטל. לפני שנמשיך, נעצור לרגע. אומרת הגמרא תשמע, כתוב, אמר ריבי, נראין דבריי, מסתברים הדברים שלי שאמרתי שזה בטל, כשהוא מכר את זה לחבלה, דהיינו כדי לאבד את זה. ודברי חבריי שאמרו שזה לא בטל, כאשר הוא מכר את זה כדי לעבוד את זה. את הגמרא, מה הכוונה לחבל? אם הכוונה היא שהוא מכר את זה מה שהכשר הקונה אומר לו שהוא רוצה לחבל את זה, אז מה זה נראים דבריי? וכי מי יכול לחלוק בכזה דבר? הרי ברור שאם הקונה אומר לך שהוא הולך לשבור את זה, לחבל את זה, להזיק את זה, אז ודאי שזה גוי שמוכר את זה, ודאי שהוא ביטל. ואם תאמר שלעובדה כוונה לעובדה מה שאותו הקונה אומר שהוא רוצה לעבוד את זה, אז מי יכול לחלוק על דבר כזה? מי הוא זה שאומר שזה לא ביטל? הרי מפורש, הקונה אומר שהוא עובד את זה. אז אם כפשיטה שאין פה במחירה, זה שום ביטול. אלא לאו, לחבלה למי שעתיד לחבלה, אומנו צורף ישראל. לעובדה למי שעתיד לעובדה, אומנו צורף עובד כוכבים. שמע מן הבן בזה ובן בזה מחלוקת. לקוחן לומר שמה הכוונה לחבלה? לא הכוונה היא שהוא הקונה אומר מפורש שהוא רוצה להזיק את זה, אלא הכוונה היא לאחד כזה שייתכן שיזיק את זה, דהיינו שהוא מוכר את זה לישראל, שיכול להיות שחבל את זה. ומה הכוונה לעובדה? שהוא מוכר את זה לגוי, שייתכן שהוא יעבוד את זה. זה ככה נראה הפירוש. עכשיו בוא נחזור על דברי הברייתא. מה אומר כאן רבי? נראים דבריי כשמחרה לחבלה, נראים דברי חבריי שאמרו שזה לא בטל כשמחרה לעובדה. אם אני אומר נראים דבריי, משמע שחולק עליי, הוא חולק עליי גם במקרה הזה, ואני אומר שדברים שלי מסתברים יותר כאן. ואני אומר, דברי חבריי מסתברים כשמחרה לעובדה, משמע, שאני חולק עליהם גם כשמחרה לעובדה, אבל הדברים שלהם מסתברים יותר. במילים אחרות, רבי אומר, אני שמעתי מרבותיי, שבכל אופן זה בטל. בין אם מחרה לחבלה, דיינו לצורף ישראל, ובין כשמחר את זה לעובדה, לצורף גוי. ואילו חבריי שמעו מרבותיהם, שתמיד לא בטל בין שמחרה לחבלה ובין שמחרה לעמודה, בין שמחרה דיינו לישראל ובין שמחרה לגוי. בכל אופן ככה הם שמעו. ורבי אומר, ואני אומר, מה דעתי האישית? אני אומר, דעתי האישית היא שמסתברים, נראים דבריי, מה שאני שמעתי מרבותיי, כמו שאמרתי, שמעתי מרבותיי שבכל אופן דעתם שתמיד זה בטל, אבל מסתבר יותר באמת שמתי זה בטל, אך ורק שמחר לחבלה, רק שמחר זה צורף ישראל בלבד. בזה דברי רבותיי מסתברים. ומה שחבריי שמעו מרבותיהם, דבריהם מסתברים אך ורק כאשר מחר את זה לצורף גוי. אם כן, למדנו מכאן שאכן ריבי וחברה וחכמים נחלקו בין כשהוא מחר את זה לישראל ובין כשהוא מחר את זה לגוי. כי נמצא שמחלוקתם הייתה בכל אופן. דוחה הגמרא, לא, הכי כאמר. אמר ריבי, נראים דבריי לחבריי כשמחרה לחבלה. ומנו צורף ישראל, שאף חבריי נחלקו עליי, אלא כשמחרה לעובדה אבה לחבלה מודו לי. דוחה הגמרא אומרת, לא כך. ריבי לא התכוון לומר שאנחנו חלוקים בכל אופן, רק בזה מסתבר, אלא הכוונה היא כזאת. נראים דבריי, למי נראים? לא נראים דבריי לי, אני מסתבר לי. הדברים מסתבר לי, מה שמעתי רבותיי מסתבר לי, לא ככה הפירוש. אלא הפירוש, נראים דבריי מה שאמרת שזה בטל, גם חבריי מסכימים איתי. אם הוא מוכר את זה לחבלד, אם הוא מוכר את זה לצורף ישראל, חבריי מסכימים איתי שזה ודאי בטל. למה? ריבי ממשיך ואומר, ודברי חבריי שמחרה לעודה, כלומר, מתי חבריי דיברו, על איזה מקרה חבריי דיברו וחלקו עליי? רק כאשר מחרה לעודה, רק כאשר מחר את זה לגוי. אנחנו הבנו עד עכשיו שכאילו ריבי אומר, נראים דבריי כאשר מחרה לחבלה, ונראים דברי חבריי שמחרה לעודה, אבל זה לא נכון. כתוב נראים רק פעם הראשונה בלבד, רק ברשע. אומר רשי, אם כן, הכוחך הפירוש כמו שהגמרא עכשיו דוחה. נראים דבריי, למי נראים? לא לי. נראים דבריי לחבריי, מה שאמרתי שגוי שמחר עבודה זרה היא בטלה. הדברים האלה נראים אפילו לחברים שלי. מתי? כשמחרה לחבלה הם מסכים איתי, כי בזה הם לא חולקים עליי. אם מחרת לישראל הם מודים לי. ואם כן, מתי חבריי דיברו? מתי הם חלוקים עליי? אך ורק שמחר, רק כאשר מחר את זה לגוי. מטיבי, הלוקח גוטאות מן העובד כוכבים, ומצא בין עבודה זרה, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. אם שנתן מעות משך, יוליך לים המלח. ימר בשלמה, בצורף ישראל מחלוקת, המני רבנני. אלה ימר בצורף עובד כוכבים מחלוקת, אבל בצורף ישראל דברי הכל ביטל, המני. שאני התם דעתה דגרוטאות זבין, דעתה דעבודה זרה לזבין. עכשיו גמרא כתוב, אדם שלוקח גוטאות, כלומר, שברי כלים של כסף וזהב, קנה את זה מהגוי. ואחרי שהוא לקח את זה, התחיל לראות מה כל החלקים שיש שם, מוצא ששם בתוך זה עבודה זרה שלמה. אם הוא עדיין לא נתן מעות, למרות שהוא לקח את זה אליו, יכול להחזיר. כבר שעדיין לא עשה פה קניין, זה לא שלו, יכול להחזיר את זה לגוי. אבל אם הוא כבר נתן מעות, שילם כסף עבור זה, ואז הוא משך, אז אם כן נעשה פה עבודה זרה שלו, עבודה זרה של ישראל, אסורה בענה, הוא לא יכול אפילו להחזיר זה לגוי, כי אם כן הוא נהנה, הוא מוכר לגוי עבודה זרה שלו. אחרי אין תקנה, אלא אי הוליך את זה המלח. יפסיד את זה וזה הכל. היא אמר בשלמה, בצורף ישראל מחלוקת, דהיינו שאפילו הוא מכר את זה לישראל, אותו הגוי, זה לא נקרא שהוא ביטל לפי דעת חכמים. אם כן, מי זה הברייתא הזו? הולך לדעת חכמים, שאומרים למרות שהגוי הזה, בעל עבודה זרה, מכר את זה לישראל, זה עדיין לא בטל. אז לכן הובן למה צריך להוליך זה למלח, כי זה עדיין אסור בענה, ביסור עומד, זה לא בטל. אבל אם תאמר לי, שכל מה שהחיים אמרו שזה לא בטל, זה רק כאשר אותו הגוי מוכר את זה לגוי, אבל מחר את זה לישראל, החיים מודים שזה נקרא בטל, אז אם כן, למה זה הוליך לים המלח? הרי ברגע שהוא מחר את זה לישראל, ממילא אותה עבודה זרה התבטלה והיא מותרת בענה. עונה הגמרא, יש הבדל. שם ייתכן שהגוי עצמו לא יודע מה הוא מחר, הוא לא מחר את זה בפני עצמו. למחר כמה חתיכות ביחד שיש לו שברים, ומחר את זה ביחד, לכן הוא יכול שהוא לא שם לב בכלל, שיש שם איזושהי עבודה זרה. ולכן אם אלא, זה לא נקרא שהוא ביטל את זה. תנו רבנן, לבא עליה. אם הגוי לקח הלוואה ונתן את זה כמשכון. לא מדובר פה שעבר הזמן ונשתקע כמו שישבר המשנה, אלא סתם לקח הלוואה עכשיו. או שנפלה עליה מפולת, אותה עבודה זרה. והוא לא הזדרז להוציא משם את האבנים כי לקח את העבודה זרה. או שגנבו הליסטים, והוא לא הלך לחפש את העבודה זרה, אז תהיה לחפש איפה הליסטים שגנבו לו. או שינוחה הבעלים ואחרו בניית הים. דרך כלל הגויים לוקחים את העבודה זרה יחד איתם, והוא לא עשה את זה, ישאיר את זה שם. כל האופנים האלה כולם, אם עתידים לחזור כמחם כיהושע, אינה בטלה. אם הגויים האלה עדיין דעתם לבוא ולקחת העבודה זרה הזו, אז היא לא בטלה. מה זה כמחם כיהושע? כפי שתכף נראה. זה לא בטל. למרות שלחאורה נראה לי בטל, אוכל זה לא בטל. אומרת הגמרא, מה חידוש כל המקימה לכולם? הוא צריך. דית ענה לבעליה, מדלה זבנה, לבטלה. ונפלה עליה מפולת, מדלה כמפנה לה, אמא בתולה בטלה, צריך. לחאורה, כשהוא לקח הלוואה, זה מראה שהוא ביטל את זה. למה? הוא משכן את העבודה זרה שלו, את האלוהים שלו. אבל מצד שני, כי אומר דווקא בזה, אכן, הוא אומר, זה לא נקרא ביטול. מפני שאם באמת הוא היה רוצה לבטל את זה, אז היה מוכר את זה לגמרי, למה הוא רק לקח את זה כהלוואה? אלא ודאי רוצה לקחת את זה. בזה באמת אני אומר שזה עדיין אסור, זה לא נקרא ביטול. אבל אם נפלה על זה מפולת, והוא לא מפנה את האבנים כדי להוציא משם את העבודה זרה שלו, לכאורה, הייתי אומר, זה נקרא שהוא ביטל את זה. מותר בענה, כמה שמעלן, שזה אסור. ואיתן נפלה עליה מפולת, משום דסבר המנחה כולמה דבעין עלה, שכין עלה. וגנובו לסתים מדלק, המהדה רבת רבת עולה בטלה, צריך. והיא אומר, מפולת, היא אומר, דווקא בזה, זה באמת אסור. למה? כי זה לא נקרא ביטול. אמנם הוא לא יזרז לפנות האבנים, אבל למה הוא לא פינה? מפני שהוא לחשש, אומר, מה הבעיה? הרי אם הוא נחת כאן מתחת לאבנים, כשאני ארצה את העבודה זרה הזו, אז אני יפנה ויקח אותה. אבל אם גנבו את זה הליסטים, תראו משהו לא מזדרז לחפש איפה הליסטים, איפה העבודה זרה שלו, אחורה זה מוכיח שהוא ביטל אותה, ויהיה מותר בהנאה, צריך בעל שמיים שגם בזה לא. עדיין אסור. ביטן הגנבו הליסטים משום לסבר, היא עובד כרבים שכילה, הפלח פלח לה. ישראל שכלה, עידה מהיקרין, וזבין לה עובד כרבים פלח לה. וניחוה בעלים ואחו בניית הים, מדלה שאכלוה בעדיי הוא בתולה בתלוה, צריכה. ואם היה אומר לי את המקרה שגנבו הליסטים, הייתי אומר דווקא בזה, אכן זה לא ביטול. בגלל שאם זה גוי גנב את זה אותו הליסטים, אז אומר למה לא, גם הגוי הזה עצמו יעבוד אותה. לכן הוא לא מחזר ומחפש את העבוד הזרה, כי הוא אומר לפקמינה, האלוהים שלו ימצא בכל מקום, לא יבזו אותו. מי שגנב את זה, הגוי שגנב את זה, יעבוד את זה. ואם יהודי גנב את זה, אז גם עדיין הגוי הזה אומר, עדיין היהודי לא יבזה את העבודה זרה שלו, כיוון שזה דבר יקר, אז אם אלוהים קור את זה לזה גוי, ולכן הוא לא הלך לחזיר אחרי זה. אבל אם הבעלים הניחו את זה ואחרו מדינת הים, כי אומר לך רואה, מה שלא לקחו את זה יחד איתם, זה מוכיח שזה ביטלו את זה, כמה שמעלן, שזה לא ביטול, זה עדיין הסובנה. אם עדין לחזור כי מחמת יהושע, אינה בטלה. וכשהגמרה מידי מחמת יהושע מדר הדור, וכי במלחמת ישוע הגויים חזרו, הרי אלה שמתו במלחמה, אלה שברחו, אף אחד לא חזר. הכי כמה עתידים לחזור, הרי הוא כמלחמת ישוע ואין לה בטלה. כוונת טענה שאם אלה שלחו מדיית הים, בדעתם לחזור, לקחת עבודה זרה שלהם, הרי זה אסור בהנאה, זה לא בטלה, כמו במלחמת ישוע, שכתוב בתורה, שמצאים שם עבודות זרות, לא יודבר בידיך מאומה מן החרם, לא תחמוד כסף זהב עליהם ולקחת לך, הכל אסור. למה? כי אותם מוראים שיצאו למלחמה בדעתם היה לשוב לעבודה זרה שלהם, ולכן הכל נעשה, הוא הדין בענייננו. ולמה לי מתלייב מלחמת יהושע? שמה בכלל צריך להזכיר את יהושע? מה זה קשור לעניין? נכון ששם הם חשבו לחזור, אבל למה צריך תנה להזכיר את זה כאן? מי תגר בחק המשמעלן? כי הד אמר רב יהודה אמר רב, ישראל זקב לבינה להשתחוות לה, ובעבד קרבין השתחווה לה עשרה. מנהלן די עשרה אמר רבי אלעזר, כתחילה שאר ישראל די אמר רחמנה ואשר הם שריפון באש. מי יחדי? ירושה אליהם מאבותיהם, ואדם עושה דבר שינו שלו. ואם שום הנחתם עיקרה, ותולה בעם השרי להו. אין הפלחו ישראל לערל, גלו הדעתה יהודין יחד ובעבודה זרה. חייתו עודד כחבים, שלאותה דידו עבוד. החנמי ישראל זכה לבינה גדה, עדת יחד בעבודה זרה. חיית עבוד כחבים פלח לה, שלאותה דידה כעביד. אומרת הגמרא, התנה כאן, רצה למד לך דרך אגב, הלכה נוספת, כמו מה שאמר ביהודה. מה אמר ביהודה מרב? ישראל שעמיד לבנה כדי שתחוות לה. עצם זה שעמיד את הלבנה, היא עדיין לא נסרה, כי עדיין לא השתחווה לזה. אבל בא גוי אחר, והוא השתחווה לזה. אם הישראל לא זקף את הלבנה, אז בוודאי שאם גוי השתחווה לזה, זה לא הייתה לבנה נסרת. למה? מפני שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. הלבנה הזו לא הייתה שייכת לגוי, לא יכול לסרות. אבל אם ישראל הרים את האבן, גילה לעתו שנוח לו לעבוד אותה, הרבה שעדיין פועל לעבוד אותה. כשבא הגוי ועבד אותה, זה מראה שהוא עושה את שליחותו של ישראל, את רצונו של בעל הבית, ולכן אותה לבנה נאסרת. מה המקור לכך? כמו כאשר עם ישראל נכנס פעם ראשונה לארץ ישראל עם יהושע בן נון, שהרי כתוב שם בתורה, ואשריהם צריפון באש. כל עצי האשרה של הגויים שעבדו אותם, צריך לשרוף אותם באש. לכאורה יש פה קושיה. הרי ארץ ישראל היא ירושה להם מאבותיהם, זה הובטח לאברהם, יצחק ויעקב. ומלא, כאשר יש פה עצים, איך אותם הגויים יכולים לאסור את עצי האשרה האלה? אין האדם עושה דבר שאינו שלו? ואם תגיד לי, בלי שאני חושש, אולי העצים האלו שיש פה אשרה, זה עצים שקדמו לפני אברהם, יצחק ויעקב, עצים בוגרים ביותר, ולכן הם אסורים, כי העץ הזה באותה שעדיין הובטחה לאברהם, יצחק ויעקב? טוב, עדיין, תביא איזה גוי, תגיד לו שיבטל את האשרה הזו, יקצוץ מן כמה ענפים, ומלא בזה ומבטל אותה. למה צריך לשרוף את זה באש? אלא ודאי, בגלל שכאשר ישראל עשו את העגל, אם כן ממלא, הם גילה דעתם שהם נוח להם בעבוד הזרה. כאשר אותם הגויים בארץ ישראל עשו את עצי האשרה האלו, אם כן באותה שעה, הם עשו כביכול שליחותם של ישראל, עשו דבר שנוח להם, מלא כל עצי האשרה שבארץ ישראל, נהפכו להיות כמו עבודה זרה של ישראל שאין זה ביטול, ולכן אי אפשר לבטא אותם, לכן חייבים לשרוף אותם באש. אותו דבר גם פה אצלנו, ישראל זקף לבנה, גילה אותו שנוח לו בעבודה זרה. כאשר בא אותו הגוי ועבד אותה, השתחווה לה, עושה שליחות שבא לבית הזה, ולכן זה אסור. מקשה גמרא, בדימה בעגל הוא דניחא להו מדיה חרינא לה, המקרא אלה אלוהיך ישראל, מלמד שיבו ללהוט הרבה. מת הגמרא לכאורה, גם כשעם ישראל עשו את העגל, אולי נוח להם רק בעגל, ממה שהם רוצים לעבוד גם את עצי האשרה האלה. הגמרא לא, כתוב אלה אלוהיך ישראל. לשון רבים, אלה, צריך להגיד, זה אלוהיך. למה אמר אלה לשון רבים? אלא מלמד שיבו להוט, הם רצו, נוח להם, יש להם הרבה עבודות זרות. ולכן כל עצי האשרה נאסרו, כדין עבודה זרה של ישראל. אמא כל דבהדי עגל תסרו מכאן ואילך נשתרי, מה נוכח? הגמרא עדיין, נוכח כל עצי האשרה שהיו קיים באותו רגע בארץ ישראל, בזמן שעשו את העגל, כולם יאסרו. אבל עצים של אשרה שנטעו לאחר מכן, אולי הם יהיו מותרות, כי באותה שעה לא ראינו שעם ישראל נוח לא יהיו בעבודה זרות. את הגמרא נכון, זה אמת, אבל איך נדע להבחין מה עץ שנטעו אותו קודם לכן, מה עץ לאחר מכן? לכן כל עצי האשרה שבארץ ישראל, כולם נאסרו, אפילו שהגויים עשו את זה. מניתין, עבודה זרה שהניחו העובדיה בשעת שלום מותר, בשעת מלחמה אסורה. עבודה זרה שהגויים עזבו אותה והלכו להם מדינת הים. בשעת שלום זה מותרת, כי אם השאירו את זה, סימן שמבטלים את זה ולא רוצים את זה. ולכן זה מותר להשתמש בהם, מותר בענה. אבל בשעת מלחמה עזבו אותה והלכו, אז היא אסורה, כי ייתכן שלא יכלו לקחת זה איתם. במסעות של מלכים הרי למותרות, מפני שמעמידים אותה בשעה שמלכים עוברים. איזה דוכנים כאלה כמו במה, שהמלכים עושים בדרך שהם צריכים ללכת, מעמידים על זה את העבודה זרה, והמלך כשהוא הולך משתחווה על זה. זה מותר, למה? מפני שמעמידים את זה בשעה שהמלכים עוברים. הגמרא תבהר מה הכוונה. הגמרא אמר רבי ירמיה בר אבא אמריו, בית נמרוד הרי כעבודה זרה שהניחו העובדיה בשעת שלום מותר. אגב דחי בדרין רוחמנה שעל מחמד עמי יבעו למהדר הדור, מדלה הדור בתולי בית לוהה. מגדל שעשו דור הפלגה והיה המלך שלהם זה נמרוד, אומר זה נקרא כמו עבודה זרה שניחו עובדיה, ולכן מי שמוצא משם אבנים כזה בזה יכול להשתמש בזה. למה? כיוון זה כמו הניחו עובדיה בשעת שלום, אבל פי שבשעת דור הפלגה זה ודאי הזמן של מלחמה, הם לא יכולו לקחת זה איתם, ומכל מקום לאחר מכן יכלו לחזור. מה שלא חזרו, אם כן הם ביטלו את זה, הפסיקו לעבוד את זה, והרי זה מותר. במסעות של מלכים, הרי אלו מותרות. למה? כמו שאמרנו, פני שמעמידים אותה בשעה שהמלכים עוברים. עכשיו הגמרא, אחי, פני שמעמידים אותה בשעה שהמלכים עוברים, מותרים? אמר רבי חנה, אמר רבי יוחנן, הכי כאמר, פני שמעמידים אותה בשעה שהמלכים עוברים. הולכים מניחים דרך זו, הולכים בדרך אחרת. הכוונה היא בגלל שלפעמים שמים שם את הפסלים שלהם כדי שהמלך יעבור, ישתחווה שם תוך כדי הליכתו. והמלך לא אכפת לו מהדרך הזאת, הוא הולך דרך אחרת, כי זה מראה שהוא מבטל את העבודה הזרה הזו, ולכן אותה הבימה היא מותרת. כי אתה עולה יתיב הבמסה בימה. שבה עולה, אז היה איזה במסה, איזה במה כזאת שמחים על העבודה הזרה, והייתה פגומה, גוי ביטל את זה, והוא ישב על זה. אמר רב יהודה לעולה, והרב שמואל דם תרווי ובימוס שנפגם, זה עדיין אסור. פילמן דאמר אין עובדים לשברים, כלומר אם עבודה זרה שנשברה מאליה, הגויים כבר לא עובדים את זה. אני מילי עבודה זרה, דזילה בהמילתא מפלח שברים. מפני שהגוי הזה אומר, אם עבודה זרה הזו לא הצליחה להציל את עצמה, קל וחומר שלא תציל אותו, ולכן הוא מזלזל בזה. אבל לא אכפת לי, אבל עבודה זרה כזו, זה לא ממש עבודה זרה, סך הכל בימה שסיים עליה את העבודה זרה. אז הוא אומר, אפילו אם זה נשבר, עדיין הוא אומר, עדיין זה ראוי להיות מושב לעבודה זרה, והוא ימשיך לעבוד את זה. ולכן מלא זה אסור. ואם כן, למה אתה ישבת על העבודה הזרה שנפגמה? אמר לי, מה אני אהיב לנו מעפרה דירה ושמואל מנעין עיינין? הוא דיבר בשון כבוד. אלוהי מי זכה אותנו לקחת מעפר של הרב ושמואל, אם לא זה את עינינו, כלומר יקרים וחשובים מאוד, אבל אף על פי כן, הרבי יוחנן בריש לקיש דמו התרוויהו, ומוסיף גם מותר. כלומר, יש דעות חלקות, ואני סובר כמו אותם רבי יוחנן בריש לקיש שאמרו שזה מותר. ואפילו מה דעמה עובדים נשברים, ועד רבה, אפילו מי שאומר שמחמיר, הוא אומר עבודה זרה שנשברה מאליה, הגויים ממשיכים לעבוד את זה. הנה מילה עבודה זרה, לכיוון נפלחה, זילה במילתא לבתולה, אבל נשק להי ומה יתוב מוס חרינה. דווקא עבודה זרה שעבדו אותה ממש בעצמה, אז ממשיכים לעבוד אפילו שהיא נשברה. אבל אם זה רק במוס, במה שמניחים עליה עבודה זרה, כבר שזה עצמה לא ממש עבודה זרה, אז הגויים לא אכפת להם נשברה, עוזבים אותה ומביאים בימה אחרת שלמה ועובדים אותה. ולכן זאת שנשברה, נחשבת שכבר מפסיקים לעבוד אותה, ולכן מותרת לשתה. נתן בכתדר רבי יוחנן בריש לקיש. במוס שנפגם מותר. מזבח שנפגם, מזבח שמה שקירו עליו עבודה זרה שנפגם, אסור עד שינתץ רובו. איך ידע מי במוס, איך ידע מזבח, איך ידע להבדיל ביניהם? אמר ביעקב הרידי, אמר ביוחנן, במוס אבן אחת. אבן אחת שם עליה את עבודה זרה. ומזבח אבנים, הרבה אבנים. אמר חזקיה מאקרא, כתוב, בסומו כל אבני מזבח כאבני גיר מנופצות ליקומו עשירים וחמנים. איקה כאבני גיר מנופצות ליקומו עשירים וחמנים, אליו יקומו. דהיינו, כתוב כל אבני מזבח שם הרבה אבנים. ומתי זה מותר? רק כסומו, כאבני גיר מנופצות, שהם כולם מנופצים שם, רק אז לא יקומו עשירים וחמנים, לא יפסיקו לעבוד אותם, את העבודות זרות עשירים וחמנים האלה שם. משמע, אבל אם לא כולם מנופצים שם, אז הדין הוא שאסור עדיין לעבוד, כיוון שזה כמה אבנים, זה נחשב אבני מזבח, והם עדיין אסורים בהנאה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.